שלום ניב.
שלום עוז.
ושלום גם לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט. מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. הפודקאסט שלוקח אותנו לשינויים העצומים שקורים ממש עכשיו סביבנו בכל הרמות, ברמה הטכנולוגית, החברתית, הפסיכולוגית, מה שמעצב את העתיד שלנו. והיום...
היום, הפרק שלנו, השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו, חדשנות פסיכולוגית בעולם השיווק. עוז, אתה יודע, אני מרגיש שעולם השיווק, באמת, ממש, מה שנקרא ההארקור הזה של מרקטינג, קצת, איך אני אגיד זה בעדינות? אני אשקר ואגיד שהוא לא עובד עליי, ברור שהוא עובד עליי, אבל כולנו כבר פיתחנו עיוורון פרסומות, אתה שם לך פרסומת, לא משנה איפה, אגב, בפייסבוק, ביוטיוב, בטלוויזיה, אני לא רואה טלוויזיה, אני או מקפיץ אותה מיד, או שאני הולך לעשות משהו אחר עד שהיא מסתיימת, ואני מרגיש שבאמת העולם הזה, כולנו כבר, כל הילדים שלנו שגדלים, זה פיתחו את העיוורון פרסומות הזה, וכאילו אני מרגיש שהעולם הזה, או שהוא תקוע, או שהוא צריך להמציא לעצמו מחדש, בשביל להמשיך אותו אפקטיבי, כי אנחנו כבר too fed up.
כן, אתה יודע, אנחנו too fed up. מצד שני, אני חושב שהחידושים בתחום הזה הם מדהימים. החל מהקליק בייטס והרעיונות של לכתבה נוספת לך לקרוא וזה משפיע, החשך מרעיונות של יחץ ולהחדיר דברים דרך מה שאנשים בכלל לא מבינים שהם קוראים פרסומת, אבל בעצם הם קוראים פרסומת. המשך במסרים שיווקיים שהולכים ומתחדדים ומקצוענות שיש בתחום שלא הייתה אף פעם. אז מצד אחד יש הצפה.
ומצד שני יש לך את אוהבים נקניקיות.
אוהבים, כן.
עכשיו, בסוף אני שומע פרסומות רדיו, כולם נשמעות כמו ורסיה של אוהבים נקניקיות.
כן, השאלה אם פרסומות רדיו זה העתיד או שזה העבר. פרסומות רדיו בסופו של דבר, גר, היה לנו פה תוכנית שלמה שדיברנו על זה שהרדיו הוא כנראה משהו שהולך ונעלם מהעולם. אבל בשביל זה יש לנו מומחה שיודע להסביר לנו על עתיד עולם השיווק והפרסום.
אז הזמנו לפה את אליאב אלאלוף. אליאב, מומחה לשיווק, מרצה, סופר ושותף בסוכנות המשפיענים Like and Share לשיווק באמצעות אנשים. אלן.
מה קורה?
שכחנו משהו?
יכול להיות, אבל בואו נתחיל.
אז נתחיל. עולם השיווק צריך להמציא לעצמו מחדש?
אני... הייתי רוצה כאילו להתחיל דווקא בסיפור קטן, מסע. בואו ניכנס לסניף של סופר פארם. דמיינו את עצמכם נכנסים לסופר פארם.
פעם בשבוע אני מכיר את זה well to well.
מצד ימין מה יש לך?
מצד ימין את הסופר פייב.
יש לך את, נכון, את הדברים הגדולים והכבדים. למה? כדי להכריח אותך לקחת עגלה. תמשיך טיפה ויש לך מצד שמאל את המבצעים. למה?
תגרום לך לרקנות דברים שלא תכננת.
רובנו נכנסים עם רעיון לקנות מוצר אחד, ומה שהם עושים, הם קודם כל שוברים לנו את ההחלטה הזאת. עכשיו, אתה נכנס בדרך כלל, אתה ממשיך לתוך החנות, לרוב אתה מגיע לרוקח בסוף, נכון? למה זה בסוף?
כי אתה חייב להגיע אליו.
כי זה כמו הרולטה. זה כמו הרולטה בקזינו. אתה הולך עד הסוף, כל החנויות מתוכננות ככה שתמיד הרוקח יהיה בסוף. זה כמו הרולטה, זה הווינר שלהם. זה המתקן שכולם מגיעים אליו וכולם רוצים להיות שם. עכשיו אתה ניגש לרוקח, אתה מגיש לו איזשהו מרשם מהרופא שלך, ואתה אומר לו, הנה, זה הרופא נתן לי את זה, אני צריך כזה. ואז הרוקח מסתכל ואומר לך, מה זה, מה הוא נתן לך? לא, 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 יש לי משהו יותר טוב של לייף. למה הוא נותן לך של לייף?
כי... ברור.
לייף זה סופר פארם.
כי זה המותג שלה, המותג פרטי שלה, והוא מקבל על זה עמלות. עמלות מוגדלות.
היוניט, יעשה אותו דבר.
בסדר? עכשיו, למה אתה מאמין לו בתור לקוח? למה אתה נותן לו לשנות?
כי הוא איש מקצוע.
לא כי הוא רוקח. למה, מה גורם לך להאמין לו?
כי יש לו ידע שלך אין, והוא עם חלוק לבן.
חלוק לבן.
והוא יושב מאחורי הדלפק.
חלוק לבן משדר סמכות של רופא. וזה הסיבה שהוא לובש אותו. הוא יכול להיות שם טישרט. ואז לא תסמוך עליו. בסדר? עכשיו, שאתה חוזר, שאתה מסתובב, קיבלת את המוצר אצל הרוקח, אתה מסתובב, האם אתה רואה את היציאה? לא, לעולם לא. תמיד אתה לא יכול לראות החוצה, זה כמו קזינו. עוד פעם, אי אפשר לראות החוצה, אי אפשר לראות אור יום, אין תחושת זמן, המקום מקוער טוב, יש תחושה של חמצן ואנרגיה, ואז אתה מתחיל ללכת בחזרה, לא בדרך שבאת, אלא דרך הקוסמטיקה. בסדר? עכשיו, כל זה בנוי במכוון, כן? כשאתה מגיע לקופה, אז יש בגובה שלך יש את הדברים של המבוגרים, אבל בגובה של הברכיים שלך, כן, אם אתה בא עם ילדים, יש דברים לילדים, כן? ואז הילד רוצה את זה, נכון? ואין ברירה, חייב לקנות לו. עכשיו, זה, הדוגמה של סופר פארם זה דוגמה של חברה שמבינה מצוין מה זה שיווק. שיווק זה לא רק פרסום, זה לא רק מודעות. שיווק זה איך אני משפיע עליך לקנות דברים או לעשות דברים בלי שאתה מבין את זה. כן, אתה נכנס לחנות לקנות יין. בחנות מתנגן פסקול, מוזיקה. לכאורה תמים, נכון? אבל המוזיקה היא צרפתית. אז רוב הסיכויים שתקנה יין צרפתי. אם המוזיקה תהיה ישראלית, אתה תעדיף פתאום יין ישראלי. כשהמוכר ישאל אותך, תגיד, מה שהשפיע לך לבחור את היין הישראלי זה המוזיקה? מה אתה תגיד לו? פתאום, נראה לך שזה עובד על הדברים האלה?
זה ממש כמו נמרוד הראל בסוף.
זהו, עכשיו, כן, זה סוג של, רק שנמרוד הראל, סושארד וכולי, משתמשים בזה כדי לבדר אותך. ואנשי שיווק משתמשים בזה כדי למכור לך. עכשיו, העניין הוא, וזה חשוב, כאילו, זה עובד עלינו. ואנחנו לא, זה לא רק שאתה לא, ככל שאתה לא מבין שזה עובד, זה עובד יותר טוב. עכשיו, תכף דוגמה נוספת, חנות של כלי בית בשוודיה. החליפו את השומר שם, היה שם פרופסור לפסיכולוגיה שהחליט לעשות מחקר, החליף את השומר הרגיל, שבכניסה לחנות, שהיה בחור גמלאי כזה, שיושב בכיסא, למישהו 1.90 מטר, שרירי, חתיך וצעיר. איך זה לדעתכם משפיע על הקניות של אנשים בחנות?
אתה רוצה שננסה להמר, לחשוב כאילו, עכשיו, להניח, עכשיו, נכון?
אתה נכנס לחנות, איך זה משפיע עליך?
אני חושב שזה יגרום לאנשים לתחושה של מודעות לגוף שלהם. ואז, אם יש מוצרים, חנות של מה זה היה?
כלי בית.
של כלי בית?
זה כמו תחשוב כזה, אייס קנה ובנה כזה.
וואה, כמו אייס קנה ובנה.
להזמין יותר מקדחים ויותר
כן,
ציוד גברי.
כן, זהו, האדם רוצה להיראות גברי, הוא רוצה להיראות משהו כזה יותר חזק.
עכשיו, כאילו, החשיבה שלהם נכונה, זאת אומרת, האנשים נכנסו, הם לא קנו מוצרים שלא תכנון לקנות, הם פשוט שילמו עליהם יותר כסף. וזה רק גברים. רק אצל גברים, נשים לא. זאת אומרת, הגברים שנכנסו, הם כאילו, אתה מסתכל על הבן אדם הזה. עכשיו, זה לא שהוא מאיים עליך, אבל אבולוציונית,
אתה רוצה להרגיש יותר גבר-גבר, אז אתה קונה מקדחה יותר גדולה.
עכשיו, היתרון היחידי שיש לך לבחור הגדול הזה,
כמה גברים זה עם טיפש, זה פשוט מדהים.
זה הארנק שלך. ואז אתה נכנס, ואתה במקום לקנות ב10 יורו, אתה קונה ב18 יורו.
להראות את היתרון שיש לך עליו.
כן, בדיוק.
הוא מבטח, האיש, הוונדם החסון הזה.
עכשיו שתבין, ששאלו את האנשים, אתה קנית ביותר כסף מבדרך כלל.
אף אחד לא יהיה מודע לזה.
אנשים לא מודעים לזה. כן, עכשיו, הקטע של נשים, על נשים זה לא השפיע. כי אישה לא מתחרה אבולוציונית עם גבר. על נשים, יש דברים אחרים שעובדים, כמו למשל, תמונות של בחורות יפות. זה מאוד מאוד מקל, כי זה מעורר בחורה שמסתכלת, זה מעורר בחוסר ביטחון. ואז היא רוצה להיות כמו הבחורה בתמונה.
ואז אפשר לדחוף לה מוצרים שהם מוצרים שאולי גרמו לה להיות יותר יפה.
קוסמטיקה, כל מה שקשור לטיפוח, קוסמטיקה, אופנה וכו'. כן. אז כאילו הנקודה והנקודה הזאת היא מחבר אותנו למה שאני אוהב לעסוק פה, שזה חדשנות פסיכולוגית. זה אומר,
רגע, אני אגיד למאזינים, חדשנות פסיכולוגית בעולם השיווק.
בעולם השיווק, בדיוק. זה אומר, איך אני מנצל את המוח האנושי, את ההטיות הקוגניטיביות, כאילו, כל מי שמכיר את ספריו של דן אריאלי, דניאל קנמן, ריצ'רד טיילר, כן, הם התעסקו בהטיות קוגניטיביות. זאת אומרת, איך אני, כל הדברים שכאילו לכאורה במרכאות, לא רציונליים בי. עכשיו, כל התנהגות שהיא לא רציונלית, ואיך אני מנצל את זה לטובת המותג, לטובת הצריכה. עכשיו, נקודה שחשוב לשים לב אליה, שהיא יכולה להיות נקודת פתיחה מאוד מעניינת, שימו לב שרוב המותגים הכי מצליחים בעולם, רוב החברות הכי מצליחות בעולם, כמעט בכל תחום, לרוב לא מוכרות לך את המוצרים או השירותים הכי טובים.
כלומר, אתה אומר, בסוף מקדונלד זה לא ההמבורגר הכי טעים.
עכשיו, כאילו...
אגב, הרבה מקרים זה הפוך. זאת אומרת, קוקה קולה מוכרת מוצר נחות ובעייתי.
אני גם לא צריך להגיד. כן, אני לא אומר נחות, אני לא מחלק ציונים. אבל אם אני אומר לאנשים, בוא תגדיר את הפרמטר שלך, אתה תראה שהחברה שהכי מצליחה בתחום לא עומד בפרמטר. ולמרות זאת, אתה בדרך כלל קונה ממנה. זאת אומרת, אין קשר בין ההיגיון.
לא, אני רגע, אבל אפרש מה שאתה אומר כדי שזה יהיה ברור. כלומר, אם אני אחרי אשאל את עצמנו, את המאזינים, מה הכי חשוב לכם, נניח, בהמבורגר, או בהמבורגר לילד שלך, לא משנה, אתה תגדיר לי, נניח, שהוא יהיה טעים, שהוא יהיה בריא, ואז בסוף אני אגלה שקונה במקדונלד.
כזה. בוא, אני אעשה לכם כאילו משחק כזה. נגיד שעכשיו, אני אשאל אתכם שאלה על מה חשוב לכם בפיצה? מה הדבר הכי חשוב בפיצה? שאני שואל, רוב האנשים אומרים לי...
אני אגיד לצערי שאני מכיר את הדוגמה. שאנשים אומרים גבינה,
או הם אומרים... גבינה או בצק, או איכות הבצק, איכות הגבינה, התוספות, הרוטב וכו'. ואז אתה אומר להם, אוקיי, מי הפיצה הכי מצליחה בישראל? אז הוא אומר לך, ברור, דומינוס, ביפר, המותג הכי מצליח. אז אתה אומר לו, אוקיי, אז סימן שדומינוס פיצה זה הפיצה הכי טעימה. אז הוא אומר, לא, לא, מה פתאום, אפילו לא קרוב, כאילו יש מלא פיצה יותר טעימות. אוקיי, אז איך זה יכול להיות שמה שחשוב בפיצה זה הטעם שלה, והפיצה שהיא הכי מצליחה היא לא הכי טעימה? אתה אומר, כי היא זמינה. אוקיי, יכול להיות, אבל איך זה יכול להיות שדווקא הפיצה שהיא לא הכי טעימה היא הכי זמינה? כי הם השקיעו הרבה בפרסום ושיווק. אוקיי, אבל זו חברה שהקימו אותה עם $1,000. איך לחברה עם $1,000 שמוכרת פיצה שאתה אומר שהיא לא הכי טעימה, כן? לא גרועה, אבל לא הכי טעימה, איך זה יכול להיות? ואז הוא אומר, כי זה, הם עשו לנו שטיפת מוח. זאת אומרת, כאילו, אנשים לא יודעים למה הם קונים פיצה, וכשאתה מבקש ממנו להסביר, אז מתחילים להוציא לך תירוצים.
אליאב, אתה יודע, אתה מדבר על זה, ואנחנו רואים את זה סביבנו כל הזמן. זאת אומרת, אנשים, נתתי קודם דוגמה של קוקה-קולה, אנשים שותים קולה, למרות שברור שהיא מזיקה להם, כל אדם יגיד שמשקאות ממותקים מזיקים, יש מדינות שקוראות לשים מדבקות עזרה על מוצרים ממותקים, אנשים משקיעים המון כסף בסיגריות שברור להם שהן מזיקות להם, ובעוד מוצרים אחרים שברור לכולנו שעושים יותר, שמזיקים לאדם שקונה אותם. אז ברור שכשאנחנו רוכשים דברים, הם דברים לא רציונליים. אבל איך אני יכול לנהל את זה? איך אני יכול לגרום לזה שאדם יקנה דווקא את המוצר שלי? איזה סט של כלים יש לי אם אני רוצה לשווק משהו מסוים, ואיך הסט הזה שונה מבעבר?
קודם כל, זה... נגעת פה בכמה נקודות ביחד. אז כשאתה שם מדבקות על, על, על אוכל שאומר שיש לו נתרן גבוה ו...
שומן רבוי.
שומן רבוי וסוכר וכולי, זה מה שעשית באותו רגע, הפכת את המוצר, הפכת את הסמל הזה למוצר שהוא, בעצם זה אומר לי שהוא טעים. המדבקות שבאות להזהיר אותי, באות ואומרות לי, המוצר הזה...
זהירות מאוד טעים.
ביי, זה ממש מעניין, אתה אומר שיש לזה בעצם אפקט הפוך.
אפקט הפוך, כן. בהרבה מאוד מקרים, הרגולציה לרוב משיגה אפקט שהוא הפוך, כי רגולציה היא הגיונית. היא לא חושבת כמו שאנשים חושבים, היא חושבת כמו שאנשים צריכים לחשוב.
אני אצור אותך רגע, אתה אומר דבר מרתק. אתה אומר, אם הרגולציה הייתה עובדת חכם, היא הייתה אומרת, אל תיתן רק מידע, אלא תבין את המנגנונים הפסיכולוגיים כן. שמניעים את האדם.
בדיוק. עכשיו, יש לך...
מה לדוגמה היית עושה?
יש לך קהל מטרה, אתה צריך להבין אותו. בוא, אני אתן לכם דוגמה, כן, תחשבו על רכבת ישראל. נגיד שעכשיו אני רכבת ישראל, ואני רוצה לקצר את זמן הנסיעה מחיפה לירושלים ב10 דקות. אם אני אלך למהנדס, כן, מהנדס חברת הנדסה, מה הם יגידו לי? בוא תשקיע בתשתיות, הקטרים יותר מהירים, כולי, נשקיע מיליארד שקל, זה יקרה. ואז אתה אומר, אוקיי, האמת שמיליארד שקל, זה נשמע לי הגיוני, כי אני רוצה לקצר את הזמן של הנסיעה ב10 דקות, וזה משמעותי לאנשים. שיהנו מהדרך, יותר, פחות זמן, יותר אנשים אולי בגלל זה ישמחו להשתמש ברכבת וכו'. שווה לי. מה האנשים האלה לא עושים? ועל זה דיבר בחור בשם רורי סאטרלנד, שהוא איש קריאיטיב מאוגילבי. והוא הקים פעילות באוגילבי שמתמחה, זה נקרא צ'יינג', הם מתמחים בעבודה שיווקית שאין במדיה, אין בפרסום. לתת פתרונות יצירתיים. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, אנשים יצירתיים תמיד מבקשים אישור לרעיונות שלהם מאנשים הגיוניים. נכון? תמיד, איש השיווק יבקש אישור מהמהנדס. המהנדס לעולם לא יבקש אישור לרעיון שלו מאיש שיווק. נכון? זאת אומרת, זה שאומר, אוקיי, מיליארד שקל, זה נשמע לי כמו סכום הגיוני. הוא לא רגע יחשוב ללכת לאיש שיווק, לקבל, אוקיי, בוא, אולי תמצא לי פתרון יותר קריאטיבי שיחסוך לי את הצורך להוציא את הסכום הזה. עכשיו, רורי סאטרלנד ספציפית הוא דיבר על ביצוע השקעה מאוד מאוד גדולה בהיקף של 6 מיליארד פאונד אז זה היה סכום של 10 מיליארד דולר, היום זה קצת פחות, אבל קצת הרבה. והמטרה שלהם הייתה לקצר את זמן הנסיעה מלונדון לפריז. והוא שאל, מה בעצם הייתה הפואנטה? אז אמרו, אנחנו רוצים לקצר את זמן הנסיעה ב-40 דקות. ובשביל זה צריך לבצע השקעות בתשתית, בהיקף של, כאמור, 6 מיליארד פאונד. הוא אומר, אבל יכלתם להוציא אחוזים בודדים מהסכום הזה, ולקבל את אותה תוצאה. אז אמרו, מה זאת אומרת, איך זה אפשרי בכלל? אתה כנראה לא מבין ברכבות. הוא אומר, לא, אני לא מבין ברכבות, אני מבין באנשים. מה אני יודע? המטרה שלי בקיצור הזמן של 40 דקות, היא קודם כל לדבר על זה ש... כן, לשפר את איכות הנסיעה. עכשיו, הוא אומר, אם הייתי עכשיו לוקח את סוכנויות הדוגמנים והדוגמניות הכי יפים באנגליה, והייתי אומר, אני רוצה שהדוגמנים והדוגמניות האלה ילכו ב-down the aisle, מה שנקרא, בין הכיסאות, כן, וכן, איך זה נקרא?
כן, במעבר.
במעבר, עם מגשים, עם מגשים עם שמפניה, ויחלקו שמפניה לנוסעים. כמה זה היה עולה? אז הוא אומר, 60 מיליון פאונד?
היה מדהים, ואז הנסיעה הייתה מרגישה קצרה ב-40 דקות.
עכשיו, אנשים אמרו לך, לא, אני רוצה שתעט את הנסיעה, מה פתאום? אני רוצה להיות פה יותר זמן. אני גם מקבל שמפניה, אני גם רואה דוגמנים ודוגמניות, נפלא. כן, זאת אומרת, הוא אומר, אתה פשוט לא מבין מה מניע את האנשים. עכשיו, תחשוב על הדוגמה שלנו של נסיעה מחיפה לירושלים. אני רוצה לקצר אותה. קודם כל, אם אני רוצה גם לקצר את הזמן, אני צריך לזכור שהנסיעה של בן אדם, הבחור שיוצא מחיפה, כן, היא לא מתחילה בתחנת הרכבת, היא מתחילה בבית שלו. וזה שאם הרכבת יוצאת פעם בשעתיים, הוא צריך לבוא לפחות חצי שעה לפני, טווח ביטחון, כי הוא לא רוצה לפספס את הרכבת. אז אם הייתי מוציא רכבת כל חצי שעה, כמה טווח ביטחון הוא היה לוקח? אולי 10 דקות. כבר חסכתי 20 דקות בעלות של פשוט עוד כמה קטרים שיוצאים. כן, כן. זאת אומרת, בלי השקעה בתשתית, בלי עיכוב של כמה שנים, והייתי משיג את אותו חיסכון בזמן. כי דה פקטו, זמן הנסיעה עכשיו התקצר. כן, עכשיו, אם זה המטרה.
אליאב, אתה מדבר על המקום הזה של איך אנחנו בעצם מסתכלים על משהו בצורה יצירתית. לוקחים משהו קיים ומסתכלים עליו באופן יצירתי. אתה יכול לתת דוגמה ליישום של זה?
כאילו, אני לא קורא לזה יצירתי, אני קורא כאילו לייצר אמפתיה לבעיה שמולך ולהבין אותו. בדרך כלל אנחנו שופטים אנשים, אנחנו משתמשים במונחים כמו נורמלי. כן, מה זה נורמלי? זה אומר שצריך להיות משהו אחר.
כן, מאיר אריאל, זכרונו לברכה, אמר, מה, אני נורמלי להיות נורמלי?
אז
כן, אומרים על זה נורמופת.
נורמופת, אוקיי. אז העניין שלנו זה להבין אנשים כמו שהם ולחבק את מה שיש. לא לחנך ולא לשנות, אלא לראות מה הצרכים של אותו בן אדם. לפעמים גם אתה יכול לייצר קונטקסט שמשפיע על הצרכים האלה. זאת אומרת, אתה יכול נגיד מה זה אומר קונטקסט. למשל, אם אני אגיד לכם, כן, אני אגיד עכשיו משהו שהוא לא נכון, אבל סתם לצורך הדיון, נניח שאני אומר לכם שאבקת הכביסה, מותג הכביסה מספר 2 בישראל, הוא פרסיל.
אוקיי. Okay.
עכשיו, אני יודע מה אתם רוצים לשאול אותי, נכון? אם המותג מספר 2...
הבנתי, מי המותג מספר 1?
אתה רוצה לדעת מי מספר 1?
לא עלה לי.
עכשיו
אני מרגיש לא נורמלי. עכשיו הפעלת אותי עם מלכודת הנורמליות, אני מרגיש חלש.
אין משהו שעובד על כולם כל הזמן, אבל במידה רבה זה עובד. זאת אומרת, עכשיו, אם אני מציג לך את מספר 2 בתחום, בגלל שאנחנו סובלים ממשהו, סובלים, מתאפיינים במשהו שנקרא עצלות קוגניטיבית, כן, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי בעולם של חדשות פסיכולוגית. עצלות קוגניטיבית זה משהו שאומר, אני לא רוצה לחשוב.
מעניין, אני דווקא הייתי מחליף את זה במונח פחות שיפוטי, דיברת קודם על שיפוטיות, הייתי קורא לזה חיסכון קוגניטיבי.
האמת שזה נכון, אבל המונח הפסיכולוגי הוא עצלות קוגניטיבית, זה cognitive laziness. עכשיו, מה המשמעות של זה? זה לחלוטין חיסכון. זה אומר שאבולוציונית, אתה לא רוצה להשתמש בחלק היקר של המוח, שזה
בלי סיבה ממש טובה, כן. כי זה עולה מלא אנרגיה ששווה לחסוך.
עכשיו, יש לך בעיה של, אתה יודע, החלק המודע של המוח יכול לטפל נניח ב-40 פריטים בשנייה. החלק הלא מודע של המוח יכול לטפל ב-11 מיליון. כן, אז כמובן, זו למשל הסיבה שאתה, נגיד, נוהג ברכב, כן, אתה נוסע ופתאום אתה נעלם לאיזה 20 דקות, כי אתה, זה דרך שאתה עושה אותה הרבה, ואז פתאום אתה חוזר מהחלום בהקיץ הזה, ואתה אומר, רגע, מי נהג עכשיו 20 דקות?
כן, אתה אפילו לא זוכר את הדרך.
אני לא הייתי פה.
זה לא אני.
עכשיו, יש פה עניין של, בערך ב-200 שנה האחרונות, לא יודע איך זה קרה, אבל החלטנו שאנחנו זה החלק המודע. וכל השאר זה כל השאר, זה כאילו משרת אותנו, אבל זה לא באמת ככה. ויש בנו הרבה מאוד צדדים שפועלים בלי שאנחנו ממש מבינים. אז העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו בעצם חושבים בלי לחשוב.
אבל תן לנו רגע דוגמה לאיפה זה בא לידי ביטוי. תן לנו דוגמה לאיפה אני יכול להשתמש בזה.
קודם כל, אם אתה מתעסק בשיווק, אז אתה יודע שאנשים לא רוצים לחשוב. אז אם אתה חוסך ממני את הצורך לבחור, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאני רוצה עכשיו למכור לך, יש לי שלוש אופציות של תוכניות ביטוח למכור לך. כן, עכשיו, איך שאנשים שומעים ביטוח, הם נזכרים במורה למתמטיקה בכיתה ח' שמזמין אותם לפתור על הלוח בעיה בשני נעמים, וניגשים ואומר לה, שב, ארבע. כן, נכשלת. זה כזה טראומה כזה, ביטוח, זה כסף, זה דברים שאני לא מבין, יש שם מונחים, ז'רגון כזה.
הם דואגים שלא תבין, הם עושים את זה באופן מאוד מכוון.
זה חלק מה... לא יודע אם זה מכוון, כמו שזה...
לא, אז אני יודע, עבדתי...
כן, זה תעשייה כזאת.
כן, גם מתוך עבודה איתם.
זה תעשייה כזאת שהיא... ככל שאתה יותר טיפש, הם מרוויחים יותר כסף. זה בגדול הסיפור.
אז איך אני משתמע, איך אני יוצר בחירה פשוטה?
עכשיו, המוכר, מה הוא אומר? אתה רוצה להרגיש שיש לך בחירה, אבל אתה לא באמת רוצה לבחור. Hmm. זה חשוב, כי אני רוצה להרגיש בחירה, כי אני רוצה להרגיש שיש לי אוטונומיה, שאני שולט בחיים שלי, מצד אחד, מצד שני, אני לא רוצה לבזבז זמן בלנסות להבין משהו שאני יכול להימנע ממנו, יכול לחסוך אותו. אז מה אני עושה? אני אומר לך, תשמע, יש לך פה שלוש אפשרויות, א', ב' וג'. רוב האנשים בוחרים את ג'. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני אקח מה שרוב האנשים בוחרים. זהו. אתה מרגיש שבחרת, אבל...
אתה גם מרגיש שבחרת בחוכמה.
כן.
כלומר, השתמשתי בנטייה פסיכולוגית ללכת אחרי העדר, תוך כדי זה שנתתי לך להרגיש רציונלי.
עכשיו, אתה מרגיש שבחרת לבד, אתה בחרת, עשית בחירה נבונה, והנבונות של הבחירה נובעת מזה, מפרמטר שנקרא risk reduction, הפחתת סיכונים. זאת אומרת, מה זה הפחתת סיכונים? במקרה הזה, זה הייתה הוכחה חברתית, הוכחה חברתית, זאת אומרת, אם אנחנו נשתמש בעוד דוגמה נחמדה, נגיד שאנחנו עכשיו מטיילים באקו, כן, ואנחנו, בא לנו לאכול חומוס, ואנחנו נורא רעבים. יש שתי מסעדות חומוס, אחת עד השנייה, אחת מפוצצת באנשים ואחת ריקה. איפה נאכל?
במפוצצת.
עכשיו, למה נבחר את המפוצצת תמיד?
אתה אומר, זה הריסק רידקשן בעצם באיזה שקורה, אם היא לא טעימה, כולם הפסידו, ולא רק אני.
אתה אומר, לא יכול להיות שכולם נמצאים שם, כאילו, אם זה לא טוב.
כאילו, אנחנו משתמשים בחוכמת ההמונים.
אני, אגב, בחול, זה הכלל שלי ממש, כבר המון שנים, אני אוכל רק במקום מלא. אבל זה בעיקר בגלל שאני חושב שמקום מלא יש לו תחלופת אוכל מהירה, והסיכוי לקלקול קיבה יותר קטן. לא יודע אם זה נכון, אבל זה באינטואיציה שלי.
אני תמיד אוכל למקום שהמקומיים אוכלים. אני מסתכל איפה הולכים האנשים המקומיים.
כן, יש את המלכודות תיירים, ויש את המקום, את זה של המקומיים. יש, בעולמות של מסעדות, למשל, יש הרבה מאוד טריקים ותרגילים. אם אתה רוצה כאילו כללי אצבע טובים, אם אתה נכנס למסעדה שיש בה תפריט מאוד גדול עם הרבה אפשרויות, סימן שהאוכל לא טעים. במסעדה טובה יהיה מעט אפשרויות. ככל שיש יותר אפשרויות...
ספציאליטה?
זה אומר כן, בדיוק, שהמסעדה פחות טובה והאוכל פחות טרי.
זה כמו אגב בתי מלון, שאתה נכנס לבופה הזה של הכל כלול, והכל כלול אבל לא טעים.
הכל תפל כזה.
אתה יודע, אליה, אתה אומר דברים שהם כל כך... חשובים, ואתה, מתוך העיסוק שלך בתחום הזה, אני אשאל אותך, אם אני מחר או הבוקר הולך להציג רעיון למנהל שלי, למישהו מעליי, ואני רוצה לשווק אותו כמו שצריך, כי אני רוצה שיקבלו את הרעיון שלי. האם מתוך הניסיון שלך יש לי כללים, יש לי תהליך שאני יכול לעבוד איתו כדי להעלות את הסיכוי שזה יקרה?
יש המון דברים שאפשר לעשות, נדבר פה על כמה. דבר ראשון, משהו שעובד מאוד מאוד טוב, זה חנופה. אם יש משהו שאנשים תמיד יגידו לך...
אמרת את זה על השולחן בצורה הכי ישירה וברורה שאפשר.
אולי אתם מכירים, מחקר מדהים.
אם אתה שואל אנשים, אם הם אוהבים לשמוע את האמת, הם יגידו לך כן, והם משקרים. האמת היא שאנחנו זקנים מדי, אנחנו מכוערים מדי, אנחנו שמנים מדי, אנחנו נמוכים מדי, אנחנו לא מספיק טובים, אנחנו לא מספיק עשירים, אבל ואנחנו גם לא רוצים לשמוע את זה מאנשים אחרים. אנחנו רוצים לשמוע את ההפך. אנחנו רוצים שישקרו לנו ויגידו שאנחנו מהממים ומדהימים, ואנחנו הראשונים שחשבו על זה, ואנחנו נפלאים ומקסימים. זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. נמאס לנו מהאמת. אז כשאתה שואל מהעם, אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? הוא לא רוצה להגיד, הוא לא רוצה לשמוע את האמת.
יש אגב דיון בתלמוד על זה, שבסוף, האם צריך להגיד לקלה את האמת? אני לא זוכר כבר את הציוטים, סלחו לי, אבל הסיכום של הדיון התלמודי, המאוד מפולפל, זה אתה צריך להגיד לה שהיא יפה וחסודה.
כן, כזה. אז האמת זה דבר נוראי. אז אנחנו לא רוצים את האמת. מה שאתה רוצה לעשות זה חנופה. יש פרופסורית בסטנפורד שעשתה, ניסתה לייצר מחקר, שיוכיח, לדבריה, כאילו, היא ניסתה להוכיח ש-ass kissing backfires.
יצא להפוך.
ללקק לאנשים, זה פוגע בך, חוזר אליך באיזשהו שלב. והיא לא מצאה הוכחות לזה. זאת אומרת, אין הוכחות לזה שחנופה פוגעת בך, זאת אומרת, חנופה זה דבר נפלא.
אני מכיר שני מחקרים על זה, גם מאוד מעניינים, סתם לסבר את האוזן, ממש בקצרה, אחד שתכנתו מחשב להתחנף לאנשים. אתה עובד על מחשב, ואחד כמה הוא זורק אליך, אליאב, אתה מדהים, וואו, וואו, אתה חכם, איזה כיף שאתה חד. ואנשים רק עשו להמשיך לעבוד על מחשבים, למרות שאמרו לה, אבל זה תכנות, אנחנו יודעים, רק תשאירו את המחשב, אני רוצה...
זה מחקר, נדמה לי, שעשו אותו בדרום קוריאה או בסין. אנשים אמרו שהם אוהבים את המחשב. הם השתמשו במילה הזו, הם אמרו שהם אוהבים את המחשב. וזה נקודה שגם שאנחנו יודעים שזה מתוכנת, אנחנו רוצים לשמוע את המחמאות האלה. עכשיו, כאילו, אם עכשיו, מה שקרה, מי שמאזין עכשיו חושב בצורה שיפוטית, אני אגיד לכם, תעצרו רגע ו...
אז רק נעצור, אתם מדהימים.
לא, לא.
וחכמים.
תנסו רגע לחשוב, אבל ברצינות, מתי בפעם האחרונה מישהו אמר לכם, מישהו בא אליכם ואמר לכם, תשמע, אני ממש מעריך את העבודה שלך, אתה מדהים, אני מעריך את מה שאתה עושה, אני מעריך את מה שאתה עושה בשבילי. זה כמעט לא קורה. אנחנו ממש סמים לזה. עכשיו, תחשוב שאתה, כאילו, אחד הצרכים הכי מהותיים בבן אדם, זה הצורך באהבה. הייתה איזו הרצאה שהעברתי באבא בן תחומי בהרצליה, ואני מסביר את מה מניע אנשים, ואחד הסטודנטים מרים את היד ואומר, מה, זה לא נכון, אני ממש לא צריך אהבה. אמרתי לו, אתה הכי צריך אהבה. כן? לעמוד מול כיתה שלמה ולהגיד שלא צריך אהבה, זה אומר שאתה ממש זקוק לזה. אתה זקוק לתשומת לב. וזה בסדר. עכשיו, האהבה שלנו, תחשוב שאתה בתור ילד בן שנה, מקבל מלא אהבה, בלי לעשות שום דבר. איזה כיף.
ההפך.
רק נזק. הוא לא, כן, רק נזק. כן, עכשיו, שילד בן שנה ועושה קאקי בחיתול, מה אתה אומר לו? איזה יופי, עשית קאקי ירוק, איזה יופי.
אני אומר, כל ההורים פה זה אושר גדול.
אושר גדול, בדיוק. כשהוא בן 15, פחות אושר. נכון. בן 15 במכנסיים.
שהחליף לעצמו חיתול.
בדיוק. זאת אומרת, עם הזמן, הרף ציפיות שלנו מאנשים אחרים עולה ועולה, אנחנו, כדי לתת להם את אותה אהבה, הם צריכים לעבוד הרבה יותר קשה. ועד שבגיל מבוגר, אתה כבר אדם בוגר, אתה באיזשהו שלב מתייאש. ואתה אומר, במקום שאני עכשיו יעבוד קשה כדי להצדיק אהבה מהרבה אנשים שאני פוגש, אני צריך קיצור דרך. ואיך אני אשיג את הקיצור דרך שאנשים יסתכלו עליה וישר יבינו שאני חכם, מצליח,
וראוי
אמיץ, לאהבה. ראוי וכו' וכו'. כן? אז אני קונה מותגים. כן? זאת אומרת, המותגים זה קיצור דרך. כן? אם עכשיו אני אומר לך, תשמע, אני הייתי בסיירת גולני. אתה אומר, וואו, תותח, איזה לוחם אתה, אמיץ. מצוין. אם למדתי בהרווארד, וואו, אתה חכם.
יש לי פרארי,
וואו, אתה מצליח. זאת אומרת, מאותו רגע, אני יודע עליך הכל, לצורך העניין, במרכאות, אבל זה הסיפור. עכשיו, יש תרגיל שאני עושה במפגשים עם קהל, בהרצאות. אני אומר להם, דמיינו עכשיו פורש 911 טורבו, אוטו של 1.6 מיליון שקל. זה רכב עם מנוע של 600 כוח סוס, או משהו קרוב לזה, 560 כוח סוס, 0 ל-100 ב-3 שניות, 305 קמ"ש, מהירות מרבית.
משהו שהוא בול, תפור לפקקים של איילון.
בדיוק, זה מעולה, מעולה. כן, אם אתה רוצה לעמוד בחנאי עם מזגן, זה מצוין. ואני שואל את האנשים, מי נוהג ברכב, גבר או אישה? הם אומרים, גבר. מה הגובה שלו? בדרך כלל התשובות הן 1.68 מטר עד 1.72 מטר. יש נשים שגם מנדבות מידע נוסף על גודל איבר המין שלו. כן, וכולי וכולי. או אם אני עושה חידה אחרת, נגיד, אם אתם רוצים, נעשה לכם את זה. טויוטה לנד קרוזר, 5 דלתות, 7 מושבים. אוטו שעולה בערך 400,000 שקל, תלוי בתוספות. אישה נכנסת לאוטו. היא נשואה או לא?
נשואה.
נשואה.
או גרושה.
עשיתי את זה בכנס של לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב. אז אמרו לי שהיא, או שהיא נשואה או שהיא גרושה טוב. כאילו, אוטו של 400,000 שקל. אוקיי. כמה ילדים יש לה? יש לה ילדים?
2.
2?
אני אמא 3.
3. 2, 3 ילדים. אוקיי. הגיל שלה הוא?
45.
הייתי אומר 40.
40. מה התחביבים שלה?
היא עושה ספורט.
איזה ספורט? במועדון.
פילאטיס או משהו.
כן, פילאטיס או...
מה עוד היא אוהבת?
אני ממש נהנה מהתרגיל הזה, אתה משחק על הסטריאוטיפ שלנו וזה מקסים.
היא אוהבת, כן, קניות, אבל קניות...
שופינג.
לא אוהבת לנסוע לחול.
כן, היא אוהבת...
שופינג בחול.
שופינג בחול, מסתכל. האוטו נקים בחוץ?
כן, מאוד. מבריק.
ובפנים?
ככה ככה.
ככה ככה, יש ילדים. איפה היא גרה?
גרה במרכז.
בגוש דן, כן, אבל רעננה, רמת השרון.
אוקיי. ועכשיו לשאלה הכי חשובה. מה צבע השיער שלה?
צבוע בלונד.
עכשיו אתה מבין שאת החידות, התשובות שלכם הן תשובות אחד לאחד. מה שאני מקבל מאנשים, גם ששאלתי את זה בפולין, בהונגריה, בלונדון, באוסטרליה, בניו יורק, בלוס אנג'לס.
זה מראה על כמה טויוטה הוא מותג חזק.
עכשיו, סוציולוגים יקראו לזה סטריאוטיפ. אבל בעולם של שיווק זה נקרא מותג. עכשיו, מה המשמעות של זה? זה אומר שאם אני לצורך עניין, אני רוצה שיחשבו שאני גר ברמת השרון, ושאני נשוי, ושאני מצליח, ושאני זה, וכו' וכו', אז זה מה שאני צריך לקנות, זה הרכב.
וכל זה אתה אומר בשביל לקבל את האהבה שאני מעוניין בו.
עכשיו, אתה, אני יכול הרי לקנות, אם אני רוצה ג'יפון, יש עוד, או ג'יפ, או ג'יפון, אף אחד לא נוסע עם ה... כמעט אף אחד לא נוסע עם האוטו הזה בשטח. אנחנו...
כן, קוראים לזה סופר ג'יפ, של לנסוע לסופר.
כן, כזה, אנחנו...
אבל אליאב, אני אעצור אותך...
לג'בלאות בשינקין שם.
דיברת על להחמיא ככלי אחד, שאני הולך למנהל שלי, תן לי עוד כלי.
עוד כלי, אחד הכלים שהם חביבים מאוד, מאוד קלים לשימוש, זה שכוס קפה. אם הבן אדם שאתה רוצה לשכנע אותו מחזיק משקה חם ביד, הוא יפרש את מה שאתה אומר בצורה חמה.
אז לבוא אליו מראש עם שתי כוסות קפה.
זאת אומרת, אם אתה... עכשיו, הוא צריך לאחוז את הקפה ביד. מה שחשוב זה לא שהוא ישתה את זה, אלא שהוא יחזיק את זה ביד, שהיד שלו תהיה חמה.
כן, נעשה על זה סדרת מחקרים מהממת באנגליה. מהממת, על קבלת החלטות ועל שתייה קרה וחמה, ופשוט מדהים כמה התוצאות של אנשים היו שונות עם משקה אחר ביד.
המשקה הוא סופר חשוב, זה מייצר תחושה. עכשיו, יש עוד דברים שנגיד, אם אני עכשיו מציג לך רעיון שאין לי הוכחה שהוא עובד, אז אני צריך להגיד לך, תשמע, אבל אני לא בטוח שזה בשבילך, כן, מה שזה אומר, שאני אומר, אני לא בטוח שזה בשבילך, אז אתה רגוע, כי אני לא מצפה שתחליט. אבל זה מילת ביטול, זאת אומרת, אני מבטל את זה ואז אתה נדרך בחזרה, כן? זה מוצר להרפתקנים. עכשיו, אני מציג את, את הסיכון במוצר בתור משהו חיובי. אני מגדיר אותו כהרפתקנים. זאת אומרת, אני לא מוכן, תראה, זה מוצר לאנשים שהם מתאבדים כזה, שהם קמיקזי. לא, זה הרפתקנים. ואז אתה יכול להגיד לי, אני לא הרפתקן, אני לא הרפתקן, כאילו, אני פחדן, אני זה, בסדר גמור, אני שמרן, לגיטימי, אבל אם אתה כן, אז אתה זורם. עכשיו, יש עניין של, בכל סיטואציה יש, תחשוב על זה, נגיד, 3 מצבים עיקריים, או שאתה קיצוני לצד אחד, קיצוני לצד שני, או שאתה באמצע. אם אתה קיצוני לצד שני, אם אתה שמרן נורא, לא יעזור כלום. אם אתה באמצע, זה יכול להטות אותך. כי בא לך לחשוב על עצמך בתור הרפתקן אולי. כן, בסיטואציה. למשל, אם אני רוצה לעשות משהו הפוך, אני רוצה לגרום לך להיות זהיר. אז אני רוצה לייצר אסוציאציה שמדברת על, על משהו שהוא פחד. כן, נגיד שאנחנו נמצאים בסופרמרקט, וכולם בלחץ מהקורונה, והולך להיות סגר, וכולם קונים דברים, והם מפחדים שמחר אי אפשר לקנות. מה אנחנו, אנחנו מסתכלים מסביב, ואנחנו רואים אנשים קונים את אותו מוצר. נייר טואלט.
עכשיו, לא הבנתי את זה. בקורונה לא הבנתי למה...
מה זאת אומרת? שאם העולם יחרב, אז יהיה עם ישבן נקי.
לא הבנתי, כאילו...
עכשיו הנקודה היא... לא, אתה עכשיו מחפש... שנייה, אתה מחפש היגיון.
לא, גם בזמן אמת לא הבנתי את זה.
לא, אבל אתה מחפש היגיון.
כן.
אבל דיברנו על עצלות קוגניטיבית, נכון?
כן, אבל את העצלות לא הבנתי.
אז העיקרון הוא כזה. תחשוב שאתה סוס בעדר סוסים באחו. כן, כולם מלחכים עשב, נכון? ופתאום סוס אחד שומע רעש שיכול להיות שזה נמר. או משהו כזה, שטורף. מה הוא יעשה? הוא מתחיל לרוץ. מה כל הסוסים עושים? רצים גם כן לאותו כיוון שהוא רץ. הם לא יודעים מה קרה, הם לא יודעים למה הוא רץ, הם רצים איתו ביחד.
כלומר, עצם זה שכולם קונים נייר טואלט, אומר כנראה סיבה טובה לקנות נייר טואלט.
זה אסטרטגיה אבולוציונית. כן? אם כולם רצים, כנראה שיש סיבה טובה. גם אם זה, הסיבה לא טובה, כן? הפגיעה בי תהיה מהותית. לעומת זאת, אם אני לא ירוץ איתם, כן?
אולי אני אפגע.
המחיר יהיה מאוד מאוד כבד. תחשוב על זה, אתה הולך בשדה, ופתאום אתה רואה משהו שיכול להיות נחש. עכשיו אתה אומר, אה, זה בטח לא נחש, וזה כן נחש, מה קורה? הוא מקיש אותך ואתה מת.
פחות טוב, כן.
כן? עדיף לצאת דביל ולהיבהל ולברוח, מאשר לקחת את הסיכון שזה כן נחש.
אליה, אתה יודע איך רואים את זה, איפה רואים את זה הכי טוב, את הנטייה שאתה מדבר עליה?
איפה?
במשיכה בין גברים לנשים. במחקרים שבהם לוקחים, מכניסים לחדר קבוצות של גברים ונשים, ובלי שהם יודעים, כל הנשים הם שחקניות, ויש אישה אחת נבדקת, וכל הנשים האלה כל הזמן מסתכלות ונותות תשומת לב, ומדברות אחרי זה בהפסקה, ומשכות לגבר מסוים. כשמבקשים אחרי זה מאותה נבדקת לדרג את המשיכה לכל אחת, כל אחד מהגברים, היא תדרג את הגבר שכל הנשים דיברו עליו ונמשכו אליו יותר גבוה.
כן.
כלומר, עצם זה שכולם נמשכות למישהו, סימן שהוא יותר טוב.
זה נקודה מצוינת. כן.
אליאב, יש משהו שאתה רוצה להוסיף לסיום? תגיד לנו לדוגמה איפה אפשר למצוא את הספר שלך.
הספר שלי נמצא גם בצומת ספרים, גם בסטימצקי, בכל חנות הספר המרכזיות. יש שני ספרים, האמת. יש ספר אחד שנקרא למה כדאי להיות לטובת הקריש, שהוא עוסק ביותר בנושאים של קריירה, הצלחה ופיתוח עצמי, ויש ספר שני שנקרא מה למדו החברות המובילות בעולם מסרטי המאפיה, שהוא עוסק יותר בשיווק, אסטרטגיה ויזמות.
מרתק.
ורק אני, באמת לפני סיום, אתה כבר 3 שנים, 3.5?
כן.
כותב כל שבוע.
אחד הדברים שעשיתי עם עצמי זה לייצר הרגלים קטנים שהופכים אותי ליותר טוב. זאת אומרת, יש דברים שקשה לעשות במכה אחת, אבל אם אתה יכול לרכוש איזשהו הרגל, למשל, הרגל שאני רכשתי זה לקרוא ספר בשבוע, ולכתוב פעם בשבוע על 3 דברים שלמדתי באותו שבוע. עכשיו, מה שקורה, שעם הזמן, הידע שלך הולך נערם ומצטבר, בלי שאתה שם לב בכלל, אתה נהיה הרבה יותר מעניין, ושופע בדוגמאות, ופתאום אנשים פונים אליי ואומרים לי, בוא תרצה אצלנו, ובוא תסביר לנו, ובוא תייעץ לנו, ובוא תעשה סדנאות, ו... לכתוב ספר, כאילו, אם אתה כותב 1,000 מילים בשבוע, אחרי שנה יש לך ספר. אחרי 2 שנים יש 2 ספרים, והנה, יש לי 2 ספרים.
מגניב.
ממש מדהים.
אליאב, חשפת לנו תחום כל כך כל כך חשוב, אני אגיד שלדעתי זה קצה הקרחון. בסופו של דבר להבין אנשים, להבין מה מפעיל אנשים, זה בסיס לכל דבר שעושים, לא משנה לי באיזה תחום אנשים נמצאים, בהכרח זה הבסיס לעניין הזה. אז נגיד לך המון המון תודה על הזמן איתנו.
בשמחה.
ונגיד גם תודה לכל הצוות המקסים שלנו, לרבית בן יהודה על ההפקה. נגיד תודה ליאיר גוטרמן על העריכה של הפודקאסט. נגיד תודה לקובי קלר, שאנחנו יושבים בתוך האולפן המדהים שלו, ולצוות המאמם של רדיו צפון 104.5 FM. שיהיה לכם יום מדהים, ותודה רבה לאליאב.
תודה.
תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.